שלום, ברוכים הבאים להסקט על אומנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית. שמי ברק הידר, אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoicisrael.com. דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אפשר למצוא שם את הקישור לאתר מיטאפ לשיח סטואי, ואפשר להצטרף אלינו גם לקבוצת הפייסבוק. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. בשנת 2013 נשפט, הורשע ונידון למוות בחור בשם צ'רנייב, בחור מצ'צ'ניה, מחבל ששרד לאחר שעשה את הפיגוע במרתון בבוסטון. וכאשר מוטל על חבר מושבעים להחליט בין החיים בכלא לבין עונש מוות, הם מבססים את ההחלטה שלהם במידה רבה, אשמח השאלה אם הנאשם מביע איזושהי חרטה על המעשים שלו או לא. צ'רנייב השמיע מילות התנצלות, אבל כאשר המושבעים מביטו בפניו, כל מה שהם ראו היה מבט קר ומזוגג. המושבעים הושפעו מהמבט יותר מאשר מהמילים. אני טוען, לא רק אני טוען, הם לא ראו ולא היו מסוגלים לזהות חרטה או כל רגש אחר בכל אדם שהוא אי פעם. אמירה יחסית שנויה מחלוקת, אני מודע לזה, אבל אף אחד לא יכול לזהות באמת רגש אמיתי אצל אנשים אחרים, זאת משום שרגשות אינם מה שאנחנו חושבים שהם. רגשות לא מובעים ומזוהים באופן אוניברסלי, זאת הסיבה. הם אינם תגובות מוחיות מתוכנתות שאי אפשר לשלוט בהן. ולא הצלחנו לראות נכונה את טבעו של הרגש לאורך הרבה מאוד זמן. אבל להבנה אמיתית מה הם רגשות, יש השלכות חשובות על כולנו. המחקר המודרני מוכיח למעשה שרגשות הם ניחושים. הם ניחושים שהמוח שלנו מייצר ברגע בו מיליארדי תאי מוח עובדים ביחד, ויש לנו יותר שליטה על הניחושים האלה ממה שאנחנו יכולים לחשוב, לתאר בכלל. רגשות הם פשוט דבר שנבנה, נבנה לאורך החיים. המוח שלנו מסנן במהלך החיים שלמים הרבה מאוד חוויות. הוא מבצע אלפי ניחושים בו זמנית, שוקל את ההסתברויות ומנסה לענות על השאלה למה זה הכי דומה. הוא לא שואל מה זה, אלא לאיזו חוויה, חוויית עבר שלי זה הכי דומה. וכל זה קורה כערף עין, תוך אלפיות השנייה. מדעני מוח משתמשים במונח חיזויים. חיזויים הם למעשה הצורה שבה המוח שלנו פועל. חיזויים הם הבסיס של כל חוויה שאנחנו עוברים. וזה הבסיס לכל פעולה שאנחנו גם מבצעים. למעשה חיזויים הם מה שמאפשר לכם להבין את המילים שאני אומר, איך שהן יוצאות לי מהפה. אני מניח שניחשתם לפני שאמרתי. חיזויים הם ראשוניים. הם עוזרים לנו להבין את העולם באופן מהיר ויעיל, באמצעות חוויות עבר. המוח שלכם חוזה ובונה את החוויות של העולם שלכם. הדרך שבה אנחנו רואים רגשות אצל אחרים מבוססת עמוק מאוד על חיזויים, ולכן עבורנו זה מרגיש כאילו אנחנו רק מסתכלים בפניו של מישהו אחר ופשוט קוראים את הרגש שמצוי בהבעת הפנים שלו, כדרך שבה אנחנו קוראים מילים על דף. אבל למעשה, מתחת לפני השטח, המוח שלנו מבצע חיזוי. הוא משתמש בחוויית עבר שמבוססת על מקרים דומים, כדי לנסות ולייצר משמעות. ואתם מייחסים משמעות לתנועות פנים כמו עיכול של השפה, רמת גבה, אבל מבט קר ומזוגג יכול גם להביע שמישהו משלים עם תבוסה, שזה למעשה מה שהתרבות הצ'צ'נית מצפה מאדם כלשהו מצבו של צ'רנייב. אז השיעור שנלמד כאן הוא שרגשות שנראה שאנחנו מגלים אצל אחרים למעשה מגיעים בחלקם ממה שיש לכם בתוך הראש שלכם. והדבר הזה נכון בבית משפט, הוא נכון גם בכיתת לימוד, הוא נכון גם מפגשים חברתיים, מפגשים רומנטיים ובחדרי ישיבות כשיושבים במסגרת העבודה. דוגמה נוספת זה כשאתם נכנסים לאיזושהי מאפייה. המוח שלכם עשוי לחזות שתתקלו באיזשהו ניחוח מענג של עוגיות שוקולד שזה אתה נאפו. אני יודע שהמוח שלי היה חוזה את הניחוח המענג של עוגיות השוקולד האפויות, והמוח שלנו עשוי לגרום לבטן שלנו לקרקר מעט כדי להתכונן לאכול את העוגיות האלה. ואם אנחנו גם צודקים, ואם אכן כמה עוגיות יצאו זה עתה מהתנור, אז המוח שלנו כבר ייצר רעב, ואנחנו מוכנים ללעוס את העוגיות האלה ולהקל אותן בצורה יעילה מאוד, מה שאומר שאנחנו יכולים לאכול הרבה מהם. אנחנו כבר, המוח הכין את הקיבה כבר לבאות. אבל פה העניין, הבטן המקרקרת הזאת, אם זה מתרחש במצב אחר, יכולה להיות לזה משמעות לגמרי אחרת. אז אם המוח שלכם היה חוזה בטן מקרקרת, נניח, בבית חולים, כשאנחנו מחכים לתוצאות בדיקה, כי אנחנו בלחץ, אז המוח שלכם יבנה תחושת חרדה או דאגה או חשש. וזה עלול לגרום לכם אולי לפקור את האצבעות, או לקחת נשימה עמוקה, או אפילו לפקוט. אותה תחושה גופנית, אותה בטן מקרקרת, חוויה שונה. והמסקנה שלי שאפשר להפיק פה היא שרגשות שנראה שקורים לנו מבוצעים בפועל על ידינו. אנחנו מייצרים אותם. אנחנו לא נתונים לחסדיהם של מעגלי הרגש האגדיים שקבורים במעמקי איזה חלק עתיק במוח שלנו. יש לנו יותר שליטה על הרגשות שלנו מה שאנחנו חושבים. אי אפשר בנקישות של אצבע לשנות את ההרגשה שלנו, כפי שאנחנו נשנה את הלבוש או המוח שלנו, אבל המוח שלנו מחוות, הוא מכוות כך שאם אתם משנים את המרכיבים שבהם המוח שלכם משתמש כדי לייצר רגש, אז אתם יכולים לשנות את החיים הרגשיים שלכם. אז אם אתם משנים את המרכיבים האלה היום, אתם בעצם מלמדים את המוח שלכם איך לחזות בצורה אחרת מחר. יש שיחת TED מעניינת על הנושא, ממנה אני לקחתי את הדוגמה של צ'רנייב, תחפשו את ההרצאה של ליסה פלדמן ברט, היא נותנת שם עוד כל מיני דוגמאות גם ויזואליות שממחישות את העניין הזה של החיזוי, שווה להשקיע את ה-18 דקות בהרצאה TED על העניין הזה, זה, יש, אבל יש קצת מעבר למה שהיא דיברה עליו בהרצאה. אפשר לקחת לדוגמה מהנושא הזה גם, של הרגשות, גם למשל פחד. פחד הוא רגש בסיסי אצל בני אדם. או אפילו לא רק אצל בני אדם. אני מניח שבעלי חיים גם מפוחדים, אבל יש הבדל ואנחנו נגיע לזה. המדע המודרני מבחין בין שני סוגי רגשות בסיסיים. כאלה שהם פרקוגניטיביים וכאלה שהם קוגניטיביים. פרה, הכוונה היא לפני. במקרה של פחד למשל, הצורה הפרקוגניטיבית מורכבת מהתחושה שאנחנו מקבלים כאשר תגובה פיזיולוגית אוטונומית יזומה ממצבים שהמוח שלנו מזהה באופן לא מודע כמסוכן. זאת אומרת, זה לפני החשיבה, זה פרקוגניטיבי. יש איזה משהו שמיד המוח שלי מזהה אותו כמסוכן, ויש לי תגובה אוטומטית של פחד. העומס של האדרנלין הוא שמכשיר אותנו לפעול בהתאם לתגובת הילחם וברח, מה שנקרא fight or flight. זה מופעל לידי מערכת העצבים הסימפתטית שלנו, זה אפילו לא חשיבה, אין פה חשיבה בכלל. ואנחנו חולקים את התגובה הזאת עם הרבה בעלי חיים אחרים, וסביר להניח שהתפתחה על ידי איזושהי ברירה טבעית. הגרסה הקוגנטיבית כבר של פחד באה לאחר תגובת ה-fight or flight. לאחר שהספקנו כבר לחשוב על הדברים, או שהיא מצב פסיכולוגי עצמאי לטווח ארוך, זאת אומרת, בגלל אירועים קודמים, למדתי משהו. דוגמה מהסוג הראשון עושה אולי להיות ממצב של fight or flight, שמופעל למשל על ידי ראיית נחש פתאום. אז לאחר רגע אחד או שניים, המרכיב הקוגנטיבי מתחיל לטוות סיפורים במוח, המודע שלנו מתנהל שם איזשהו דיון, ואנחנו אומרים לעצמנו, אלוהים אדירים, הדבר הזה כנראה ארסי, זה יהרוג אותי. אבל יש לנו אפשרות לנסח סיפור אחר. קראתי לנחשים באזור הזה, והם בדרך כלל לא ארסיים. או קראתי על סוג הנחש הזה, והוא לא ארסי. חוץ מזה, למדתי בעבר מה לעשות בדיוק במצב כזה. אז גם יש פה את האפקט שלה ללמוד על נושא מסוים שעוזר בשינוי הרגש. והסיפור הראשון שאנחנו מספרים לעצמנו הולך להפוך את התגובת ה-fight or flight, האוטונומית שלנו, לפחד קוגנטיבי. הסיפור השני יתנגד לו ויאפשר לנו להתמודד בצורה רציונלית עם המצב. זאת אומרת, יש תגובה אוטומטית לפני השכל, ויש תגובה אחרי שאנחנו כבר חושבים על העניין. לפחדים פסיכולוגיים ארוכי טווח יש גם מרכיב קוגנטיבי, אבל הם לא נובעים מה-fight or flight, הם נובעים מנרטיבים מתמשכים שאנחנו מספרים לעצמנו כתוצאה מההשפעות או של אנשים אחרים, או ממה שאנחנו קוראים, או שצופים בטלוויזיה, רשתות חברתיות וכן וכן הלאה. גם הסטואים הבחינו בין תגובה פרקוגנטיבית לקוגנטיבית. הקדמנו את זמננו, כמו שנאמר. הם לא קראו לזה ככה, אבל בהחלט ברור שזה מה שהם עשו. למשל, סנקה בספר שלו על הכעס, הוא מתייחס לתגובה פרקוגנטיבית, והוא קורא לזה סוג של תנועה ראשונה. הוא כותב כך, מה שמעורר את הנפש לפתע פתאום, אינו צריך להיקרא בשם התפעלות רגשנית. רגשנית, הנפש סובלת יותר. אפשר לומר, דברים כאלה, משהיא פועלת בהם, התפעלות רגשנית אינן התנועה של הנפש מתוך הסתכלות בחזיונות נוכחים, כי היא מתמכרות אליהם והשתעבדות לתנועה מקרית כזאת. או שהוא מכנה אותם תנועות מקריות של הגוף הן. סנקה מוסיף ואומר, תנועת הנפש הראשונה אינה מתחוללת מרצון, והיא רק כהכנה להתרגשות ושינוי מתוך השפעה חיצונית. בעקבותיה באה תנועה קשורה ברצון, אבל בלתי עומד עוד על דעתו. כלומר, התנועה השנייה היא כבר עם חשיבה. אבל לא תמיד עומדת על דעתו, כיוון שהיא לא תמיד עם תבונה. אז התנועה השנייה, המתחוללה במשפט השכל, היא תוכל גם לעבור על פי השכל. כלומר, את התנועה השנייה הקוגנטיבית אפשר לנהל. יש את התנועה הראשונה, שהיא, הוא קורא לזה ההפתעה, יש לפי תנועה, מה שמעורר את הנפש לפתע פתאום, אוקיי? והתנועה השנייה כבר היא מתחוללה במשפט השכל. היא תוכל גם לעבור על פי השכל. תנועה ראשונה שאולי או לא, תלוי איך אנחנו פועלים, מובילה אל התנועה השנייה המלאה. גרסה מתקדמת יותר. התנועה השנייה היא יותר מתקדמת מהראשונה. הוא מחשיב את ההסמקה כדוגמה נוספת לרגש פרוקוגניטיבי. אפיקטטוס מכנה את התגובה הראשונה שלנו רושם, שאליו אם אנחנו נשקיע במחשבה, אנחנו עושים לתת לזה הסכמה או לא, ובכך לאפשר לקדם רגש להמשיך לרגש קוגניטיבי. יש תיאור נפלא שכתב אולוס גליוס. אולוס גליוס נולד בערך ב-125 לספירה, ומת ב-180 לספירה, הוא היה סופר ולשונאי לטיני, הוא נולד ככל הנראה ברומא, והוא למד דקדוק ורטוריקה ברומא ופילוסופיה באתונה, ואחר כך הוא שב לרומא והחזיק באיזושהי משרה שיפוטית, והוא חי בתקופה של מרקוס אורליוס, ממש כמעט באותם שנים. העבודה הכי ידועה שלו נקרא לילות אתיקה. ושמה שאוב מלילות החורף הארוכים באתיקה שביוון. גליוס המשיך את הכתיבה של העבודה שלו כשהוא היה שם ביוון, והמשיך אותה ברומא, והיא כוללת הערות על דקדוק, על גיאומטריה, על פילוסופיה, על היסטוריה, בעצם כל מה שעניין את גליוס אוליוס. בכל אופן אני אביא קטע רלוונטי ואכניס קצת פרשנות לפי הצורך, בהתאם למה שהוא כותב. הוא כותב בגוף ראשון, וככה זה מתחיל. הפלגנו מקסיופיה אל ברונדיסיום מעל הים ההיוני, במזג האוויר אלים, עצום וסוער. במשך כמעט כל הלילה שלאחר יומנו הראשון נשבה רוח צד עזה, שמילאה את ספינתנו במים. ואז אחר כך, בזמן שכולנו עדיין קוננו ועבדנו קשה ליד המשאבות, סוף סוף עלה היום. אבל לא הייתה פחות סכנה ולא נחלשה אלימות הרוח. להפך, מערבולות תכופות יותר, שמיים שחורים, ערפל סמיך ומעין צורות עננים מפחידות שהם כינו טייפונים ונראו מרחפים מעלינו ומאיימים עלינו מוכנים להכריע את הספינה. הסבר. קסיופיה הייתה עיירה בחלק הצפון מזרחי של קורפו המודרנית, סמוך לגבול הצפון מערבי של יוון. אולוס פה מתאר סצנה מאוד דרמטית וממחיש לנו את החוויה. שערה חזקה מכה בספינה בלילה והשערה לא שוקחת למחרת. שימו לב לשימוש במילה טייפון, כשהוא אומר הם כינו טייפונים. טייפון, הוא תיאר את השערה, וטייפון היה למעשה בכלל מפלצת מיתולוגית, מפלצת ענקית בצורת נחש, אחד היצורים הקטלניים ביותר בכל המיתולוגיה היוונית. לפי הסיודוס הוא היה בנם של גאיה, ההתגלמות של אמא האדמה, וטרטרוס, שזה היה תאומה עמוקה שבה היו כלואים ומעונים הטיטנים או נשמות מרושעות. יש כמובן גם כמה גרסאות למי היה טייפון, או בשם אחר טייפאוס, והטייפאוס הזה היה נחשב לאבי הרוחות המזיקות, אבי ההרפיות, אך הרוחות המטיבות לא נחשבו הבנים ובנות של, של טייפון. אצל משוררים המאוחרים יותר הוא מקושר לעתים תחופות עם מצרים, שם האלים לא מסוגלים להתמודד איתו והם הופכים את עצמם מתוך פחד לבעלי חיים, חוץ מזאוס ואתנה. במצרים המאוחרת התלמית של תלמי, טייפון זוהה עם האל המצרי סט, ושתואר בתקופה הזאת כחמור גם. ודיברתי על עלילת החמור שזוהה עם טייפון סט גם כאלוהי היהודים. דיברתי על זה בפרק למה היהודים לא אוכלים חזיר, שמבוסס על הכתבים של פלוטרכוס. אז לפי אחד המיתוסים, אותו טייפון תוקף את האולימפוס, ורק זאוס מתמודד איתו, והוא לוקח את זאוס למערה ופוגע בו, עד שהרמס ועוד מישהו מצליחים לשחרר אותו, והם קולעים את טייפון מתחת להר אתנה בסיציליה. ואנחנו נחזור לאולוס גליוס, שהוא מתאר את הסיפור כך. אז הוא תיאר כמובן את הסופה, והוא ממשיך כך. בחברתנו היה פילוסוף מובהק של האסכולה הסטואית. שהכרתי אותו באתונה כאדם לא חסר חשיבות, והוא החזיק את הצעירים שהיו תלמידיו תחת שליטה טובה מאוד. בעיצומן של הסכנות הגדולות של אז והמאומה ההיא, של ים ושמיים, חיפשתי אחריו, מתוך רצון לדעת באיזה מצב נפשי הוא נמצא, והאם הוא לא מבוהל ואמיץ. ואז ראיתי את האיש מפוחד וחיוור להחריד, לא משמיע שום יבבות כמו שעשו כל השאר, וגם לא צעקות, אלא באובדן צבעו והבאה המוסחת שלו, הוא היה לא שונה בהרבה מאחרים. אז אוליוס פה פונה לבחון מה קרה עם הסטואי שהיה על הסיפון, כי הוא סקרן עם המוניטין של הפילוסופים הסטואים על אומץ ליבם ועל השליטה שלהם ברגשות שלהם, המוניטין הזה הוא נכון. לפחות בהתחלה הוא מאוכזב, כי הפילוסוף המדובר פה, שהשם שלו לא מוזכר, הוא חיוור, הוא נראה מפוחד. עם זאת, נפנה את תשומת לבכם, שהסטואי לא נתון לזעקות פחד כפי שהרבים אחרים בספינה נהגו, וזה יהפוך למשמעותי קצת מאוחר יותר. ממשיך אוליוס גליוס וכותב כך, אבל שהשמיים התבהרו, הים נרגע והסחרנה פחתה, אז ניגש אל הסטואי, יווני עשיר מאסיה, איש לבוש אלגנטי ועם שפע ציוד והרבה מלווים. בעוד שהוא עצמו הראה סימנים של אדם יוקרתי וענין. האיש הזה, בנימה מקניטה, אמר, מה זה אומר, אדוני הפילוסוף, שכשהיינו בסכנה פחדת והחברת, בעוד אני לא פחדתי ולא שיניתי צבע? והפילוסוף, לאחר שיסס לרגע, יסס על נאותות התשובה לענות לו, אמר, אם בסערה נוראה כזאת הראיתי קצת פחד, אינך ראוי שיגידו לך את הסיבה לכך. אבל אם תרצה, אריסטיפוס המפורסם, תלמידו של סוקרטס, יענה עבורי. אשר לאחר שהוא נשאל בהזדמנות דומה על ידי האדם כמוך, מדוע הוא חשש, למרות שהוא פילוסוף, בעוד ששואלו להפך לא פחד, השיב אריסטיפוס שאין להם את אותם מניעים, שהרי השואל אינו צריך לחשוש מאוד מחיי גנדרנות חסרי ערך, אלא הוא עצמו חשש לחיי אריסטיפוס. אריסטיפוס היה לא רק תלמידו של סוקרטס, כפי שמזכיר לנו אולוס, אלא הוא גם היה מייסד האסכולה ההדוניסטית של הקיריניים, האסכולה הקיריניית. תגובתו של אריסטיפוס וגם של הסטואי האלמוני מהסיפור, עשויה להיראות קצת בוטה וישירה, אבל בשני המקרים המחנה המשותף הוא שיש פה שואלים גנדרנים ומתנשאים שמקניטים את הפילוסוף, והפילוסופים באותה עת היו נוהגים להעמיד אנשים כאלה במקומם, והסיפור של אוליוס גלוס ממשיך, והוא כותב כך, עם המילים האלה, אז הסטואי נפטר מהסיאטי העשיר, אבל מאוחר יותר, כשהתקרבנו לברונדיזיום, והים והשמיים היו רגועים, שאלתי אותו מה הסיבה לפחד שלו. אותו, את הפחד הוא סרב לגלות לאיש שפנה אליו שלא כראוי, והוא ענה לי בשקט ובאדיבות, מכיוון שאתה רוצה לדעת, שמע מה חשבו אבותינו, מייסדי האסכולה הסטואית, על הפחד הקצר, אך הבלתי נמנע והטבעי הזה. או ליתר דיוק, הוא אמר, קרא את זה, כי אם אתה קורא את זה, אתה תהיה מוכן יותר להאמין בזה ותזכור את זה טוב יותר. אז לנגד עיניי הוא שלף מהתיק הקטן שלו את הספר החמישי של השיחות של הפילוסוף אפיקטטוס, כפי שנכתב על ידי תלמידו אריאן, וללא ספק עולם את כתביהם של זנון וקריסיפוס. נקודה מסקרנת יש לנו פה, כי הספר החמישי של שיחותיו של אפיקטטוס, מי שקרא את ספרי השיחות יודע שיש רק ארבע. יש רק ארבע ספרי שיחות של אפיקטטוס. למעשה, אריאן מניקומדיה, התלמיד המפורסם של אפיקטטוס, מי שכתב את השיחות וגם את המדריך, הוא ליקט שמונה כרכים של שיחות, אבל מתוכם שרדו רק ארבע. אנחנו יורדים על הארבעה האחרים, בדיוק בגלל קטעים שדווחו על ידי מחברים מאוחרים יותר, כולל אוליוס גליוס וגם מרקוס אורליוס מצטט ציטוטים מאפיקטטוס שאין לנו אותם בשיחות. שימו לב שהסטואי מוכן לחלוטין לדבר על מה שקרה במהלך הסערה, למרות כשהוא היה בוטה עם האיש העשיר היווני, אבל פה הוא מוכן לדבר. אבל אז הוא תופס את עצמו ומציע שבמקום לשמוע הסבר, אוליוס עשוי להרוויח יותר מקריאה. כי היה אז ביטוי שגור ברומא שאמר מילים עפות כתבים נשארים. אז מה מצא אוליוס בספר האבוד של אפיקטטוס? הוא כותב ככה. בספר ההוא קראתי את ההצהרה הזאת שכמובן נכתבה ביוונית. החזיונות המנטליים שהפילוסופים מכנים פנטזיות, שבאמצעותן מוחו של האדם בהופעתו הראשונה של עצם נדחף לתפיסת האובייקט, אינן מרצון ואינם נשלטים על ידי הרצון. אך באמצעות כוח מסוים משלהם, הם כופים על אנשים את ההכרה בהם. אך ביטוי ההסכמה שבאמצעותם מכירים בחזיונות אלו, הם רצוניים ונתונים לרצונו של האדם. לכן כאשר מתרחש איזה צליל מפחיד, או מהשמיים, או בניין נופל, או כהכרזה פתאומית על סכנה כלשהי, או כל דבר אחר מסוג זה, אפילו מוחו של אדם חכם חייב בהכרח להיות מופרע. חייב להתכווץ ולהרגיש מבוהל, לא מתוך רעיון מראש של כל סכנה, אבל מהתקפות מהירות ובלתי צפויות מסוימות אשר מונעות את כוח הנפש וההיגיון. אולם, נכון לעכשיו, החכם אינו מאשר פנטזיות כאלה, כלומר חזיונות נפש מפחידים כאלה, אם לצטט את היווני, הוא אינו מסכים להם ואינו מאשר אותם, אך הוא דוחה ובז להם, ואינו רואה בהם כל דבר שאמור לעורר פחד. והם אומרים שיש הבדל זה בין דעתו של איש שוטה לנפשו של אדם חכם. שאדם השוטה חושב שמראות כאלה הם למעשה איומים ומפחידים כפי שהם נראים בהשפעתם המקורית על דעתו. ובהסכמתו הוא מאשר רעיונות כאלה כאילו יש לחשוש מהם ומאשר אותם. אבל החכם לאחר שנפגע זמן קצר ומעט בצבעו והבעתו אינו מסכים. אלא שומר על איתנות וחוזק הדעה שהייתה לו תמיד על חסיונות מסוג זה. דהיינו שאין בהם ממש ולא חכם לפחד מהם, אבל הם מעוררי אימה על ידי חזות כוזבת ועזעקות שווא. זה סיכום טוב, קצת מפותל של הפסיכולוגיה הסטואית, והסדר של האירועים הולך כך. קודם כל יש פנטזאי, פנטזיה, התרשמות. אחר כך יש איזושהי שהות. אחרי השהות יש או הסכמה או אי הסכמה לרושם שהתקבל. זה התהליך שקורה בראש על פי הפילוסופיה הסטואית, ובינינו גם קצת מוסכם היום על המדע המודרני. הפנטזיה, ברבים פנטזאי, הם חזיונות נפשיים במילותיו של אוליוס, כמו שהקראתי מקודם. כלומר, הם תפיסות שמופעלות בדרך כלל על ידי העולם החיצוני, באמצעות התיווך של החושים שלנו. פנטזיה יכולה להיווצר גם באופן פנימי. לדוגמה לפנטזיה חיצונית תהיה לראות סופה שפוגעת בספינה. דוגמה לפנטזיה פנימית עלולה להיות למשל תחושת צמא או רעב שתיארתי קודם. חזיונות כאלה או רשמים, סוג של אפילו רוחות רפאים אפשר לקרוא להם. המילה פנטזאי באמת מתגלגלת לאנגלית גם כן למונח רוחות רפאים באיזשהו אופן. אז הפנטזיה, חזיונות או רשמים האלה, הם מעוררים שיפוט מיידי. אפילו בקושי תת מודע, בקושי מודע. ועל סמך דעות קדומות שיש לנו לגבי דברים מסוג זה, כמו שאמרה לי ספלדמן ברט בקטע שתיארתי מההרצאה בטד, הרושם של הפנטזיה של שערה מייצרת את הרושם שזה רע, כי זה יכול להרוס את הספינה וכולנו נמות. הפנטזיה של עצמה למשל, או רעב, עשוי ליצור את הרושם שאני צריך משקה, כי זה ירווה את עצמה שלי וכו' וכו'. איזה משקה אני אבחר, זה כבר תלוי בתודעה שלי, תלוי כבר בתבונה שלי, תלוי כבר בחשיבה ובדיון שאני נעל עם עצמי. אני מקווה שלא נהיה נשלטים על ידי גורמים חיצוניים. הרצף עד עכשיו, כלומר, הרצף אומר פנטזאי, התרשמות, הוא מה שרוב האנשים עושים ונשארים שם. וכאלה אנשים מתייחס אפיקטטוס כאבילים או טיפשים, כמו שהוא אמר. למה? כי הם מגיבים כמו חיות לא רציונלית. גירוי תגובה, בלי להיעזר ביכולת המבדילה את בעל החיים ואת בני האדם, שזה התבונה, מה שמבדיל בינינו לבין בעלי החיים. האדם החכם לעומת זאת, הוא ממשיך את השלבים הבאים. קודם כל, הוא עוצר, נמנע מהנטייה הטבעית להגיב מיד. שנית, ההפסקה מאפשרת לאדם החכם, הוא או היא, להטיל ספק בהתרשמות. האם זה נכון כפי שהפנטזיה מתיימרת להיות? אולי לא. לדוגמה, השערה עשויה להיות לא דבר רע עבור הסטואים, כי החיים עצמם הם מועדפים. כלומר, זה לא הטוב העליון ביותר, כי הטוב העליון לפי פילוסופיה סטואית זה רק המידות הטובות, רק הסגולה, רק המעשים טובים שאני בוחר לעשות. אז בעוד שהסטואי מעדיף לחיות, המוות אינו רע מטבעו, ולכן אנחנו לא צריכים לפחד ממנו. כפי שהגדיר זאת אפיקטטוס במדריך, פרק 5, הוא כותב, לא המציאות מטרידה את בני אדם, כי אם מחשבותיהם ודעותיהם על המציאות. למשל, המוות אינו דבר נורא כלל, הרי לו היה כזה, אף סוקרטס היה סובר כך. הנקודה פה היא, זה לא ללכת עיוור אחרי סוקרטס, הנקודה פה היא שלפחות אפשר להתווכח עם דבר נתון כמו מוות מפחיד או לא. זה לא עניין של עובדה אמפירית, זו דעה. ואנשים, למשל סוקרטס, יש דעה שונה. הוא לא פחד מהמוות. אולי דעתנו שלנו מוטלת בספק, או שהיא ממש לא נכונה. אנחנו צריכים לבחון את הדעה שלנו על המציאות. אז הסטואים יגידו, המוות הוא משהו שאני לא מעדיף אותו, אני מעדיף את החיים. אבל אני לא אפחד ממנו כי הוא טבעי. אז אם אנחנו רוצים להתקדם לעבר חוכמה לפי מה שאומר אפיקטטוס, אנחנו צריכים לאמן את עצמנו לא להסכים אוטומטית לרושם נתון שמופעל על ידי פנטזיות. במקום זאת, אנחנו רוצים לעצור ולפקפק ברושם, לראות אם הוא עדיין רלוונטי לאחר מחשבה הגיונית. אוליוס מסיים את הסיפור על הסטואי החיוור בסערה ופותר אותו מהאשמה של פחד. אבל מהאשמה של פחד מהסוג השני, הקוגנטיבי. הוא כותב כך, שאלו היו הדעות וההתבטאויות של אפיקטטוס הפילוסוף בהתאם לאמונותיהם של הסטואים, קראתי בספר ההוא שהזכרתי. וחשבתי שצריך לרשום אותה מסיבה זו, שכאשר לדברים מהסוג אשר ציינתי יש סיכוי להתרחש, אולי איננו חושבים שלפחד לזמן מה, וכביכול להפוך ללבן הוא סימן של אדם טיפש וחלש. אבל בדחף הקצר הטבעי הזה אנחנו נכנעים יותר לחולשה האנושית מאשר בגלל שאנחנו מאמינים שדברים האלה הם מה שהם נראים. זאת אומרת, מה שאומר פה אליו זה שהוא מספר את הסיפור הזה כדי שאנחנו נדע להבחין. בין המקרים המבהילים או מפעילים אותנו בהפתעה, כמו שקרה לפילוסוף הסטואי על הספינה, אבל שלא נשפוט על בסיס, זה לא את עצמנו ולא אחרים. צ'רנייב, המחבל הצ'צ'ני, נשאר במבט חתום בעודו מביע חרטה. זה היה התגובה הטבעית שלו מבוססת על התרבות הצ'צ'נית. כלומר, הוא עוצב ככה על ידי חוויות חייו. הציפייה האמריקאית הייתה לשינוי בפנים בעת הבעת חרטה. הסטואים מייחסים חשיבות לכוונה ולמעשים. גם הסטואים ייחסו חשיבות לחרטה כנה, אם בן אדם למד והבין את הבורות שלו ולמד מזה. אבל פחות להבעות פנים מבוססות רושם. לסיום, לא הזכרנו מספיק את מרקוס אורליוס, נזכיר גם אותו, הוא כותב לעצמו בספר השישי של מחשבות לעצמי, כל עוד פועל אתה כיאות וכנדרש, אחת היא בין תרעד מקור וניחם לך, בין תחסר שינה, בין תישן כדי צורכך, בין יצא שמך לרעה ובין לטובה, בין תהיה על סף המוות ובין תעשה דבר מה אחר. הן הגסיסה שבעתיה אנחנו מתים, אף היא אחת מפעולות החיים. ועל כן גם בעניין זה, די יהיה אם נפיק את המרב מן ההווה. אז מרקוס אורליוס אומר פה שזה לא משנה מה מפעיל אותנו וגורם לנו לחוות, אם זה קור או חום, או מה שמשפיע על המוניטין שלנו. תסכימו איתי שרוב האנשים מעדיפים שיהיה להם מוניטין טוב. אז אם משהו פוגע להם במוניטין, בדרך כלל התגובה היא לא טובה. אבל מבחינה סטואית, זה כמו להיות מושפע מקור חום, או מחוסר שינה. זה עניין מועדף. אבל מה שבאמת חשוב הוא הפעולה שנבחר לעשות, ושנבחר להפיק את המרב מהמציאות עכשיו, מההווה. על כן גם בעניין זה די יהיה אם נפיק את המרב מן ההווה, אומר מרקוס אורליוס. בכל אופן, ההמלצה שלי פה היא, לגבי השהות שמציע סנקה וגם אפיקטטוס, לקחת רגע איזושהי שהות בין משהו שמפתיע אותנו לבין התגובה שלנו. לקחת הפסקה בין הרושם הראשוני לבין התגובה, בין הגירוי לתגובה, לנהל שיח רציונלי עם עצמכם, ואפשר גם עם מי שאתם מעריכים את דעתו גם איתו להתייעץ. עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם ירצה הגורל, היו בטוב.